שלום לכם, גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה. הנה חמישה דברים שלא בטוח שידעתם על האורח שלנו היום. כל נעל פקקים שהוא מקבל, הוא היה חותך לה את העקב ומשחק איתה פתוח מאחורה. זה פרט אחד. הפרט השני, במשחק האליפות הראשונה מול רמת עמידר, הוא היה על הדשא, אבל לא כשחקן הקבוצה הבוגרת. פרט שלישי, מנהל מחלקת הנוער שלח אותו הביתה כי הוא לא הסכים להסתפר. הפרט הרביעי, הוא זכה פעמיים בגביע המדינה בכדורגל והפסיד פעם אחת למכבי חיפה בגמר הגביע. ובעשירייה מול מכבי תל אביב הוא נכנס במצב של 8-0, אבל לא כל כך הצטרף לחגיגה של השערים. ואתם יודעים מה? קחו פרט 6, בונוס. נשיא המדינה המציא לו כינוי. פרט שכן אתם בוודאי יודעים, הוא זה שגרם למאיר איינשטיין לאבד את הכל. גורמים במועדון, פתיח ומתחילים.
גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה.
שלום ראובן עטר.
הלאה.
איזו התרגשות שאתה פה, אני לאט לאט אתגבר על ההתרגשות הזאת.
אני שמח להיות הראשון.
וואי.
להתחיל את הפודקאסט.
לכבוד הוא לנו.
גם לי.
להתחיל איתך. בגדול אנחנו נדבר היום על החמישייה, על השיגוע הזה שעשית שם לפולוקרו ושואם, אבל לפני זה, חמש הנקודות שעליהן דיברנו. כן. העניין של הנעל, שאתה חותך אותה מאחורה, פתוחה שם.
אני אגיד לך, קודם כל לא תמיד זה היה.
אוקיי.
אני מצאתי את הפתרון ליבלות שהיה קורה לשחקנים. כשאתה שם נעל חדשה, אז נהיה לך יבלת בעקב מאחור.
אוקיי.
אז מצאתי פתרון, גזרתי מאחור את כל, עשיתי ככה איגוד.
פתוח כזה. לגמרי, קבריולט.
כן, אבל למעלה
נשאר.
הכל העקב איפה שהיה לי את היבלת, הייתי פותח את זה. אז כל פעם שהייתי מקבל נעל חדשה,
מביא את הגזירה.
כן, אבל מה שייחד בתקופה היא, זה הנעל לוטו, שהייתי שם את השרוכים הלבנים.
זה גם כן, משהו שאמרו כן. לנו. אגב, נאמר שהנעל הזאת תהיה במוזיאון שאנחנו מקימים, ואם דיברנו על השרוכים הלבנים, זה גם, אתה, כל כן. נעל שקיבלת, החלפת את השרוכים
כן,
ללבנים.
כן, השרוכים לבנים.
חשוב מאוד, חשוב.
שמה, בזמנים שלי לא היה מבחר של נעליים כמו היום.
נכון.
נעלי אדידס, נעלי לוטו, שחור או שחור לבן, או עם הירוק של לוטו. כן.
משחק האליפות נגד רמת עמידר, אתה עדיין, כמה היית? 15-16? אתה על הדשא, למה?
הביא כדורים, סוג של, אתה יודע, כזה, הייתי בצד כזה, וזו למעשה החוויה הראשונה שלי עם מכבי חיפה, כי לא, אתה יודע, הייתי בא, משחק עם הילדים, נערים, הולך הביתה, לא הייתי מגיע למשחקים, עד אותו משחק, ושם היה את הקליק הזה, את האהבה הראשונה שלי למכבי חיפה.
רק נאמר שעוד לפני המשחק, הקבוצה שלך, שזה היה לדעתי או הנוער או נערים א', כאילו זכתה באותה עונה באליפות, ובאתם, עשיתם גם איזושהי הקפת אליפות שם, עוד לפני המשחק, עוד בטרם החל המשחק. ומשם עברתם להיות מביאי הכדורים.
כן, כן.
בסדר. מה הסיפור? למה לא הסכמת להסתפר? למה להיות ילד רע?
למה? למה? למה?
מה, ספר מה היה שם?
היה נועם רשף, היה מנהל מחלקת הנוער של מכבי חיפה, הוא היה מאוד, אתה יודע, אצלו משמעת, זה היה משמעת, ואז פתאום הוא בא ונתפס עליי, השיער שלי היה ארוך, ואיך תסתפר? אמרתי לו, לא, אני לא הולך להסתפר. הוא אומר לי, אם אתה לא מסתפר, אל תבוא יותר. אמרתי לו, אוקיי, אני לא בא. וכך היה, נעלמתי לאיזה כמה חודשים.
לכמה חודשים?
כן, כמה חודשים, אני מבחינתי, אני לא חוזר. כאילו, בתנאים האלה, לא הייתי מוכן, ואז היה איזה משחק של בתי ספר, בנווה שנה, טורניר בתי ספר, ולאון אברהם בא לשם. לאון אברהם היה מאמן בנערים במכבי חיפה, והוא בא למשחק הזה, ואז הוא בא אליי אחרי המשחק, הוא ראה אותי משחק, ואז הוא בא אליי אחרי המשחק, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה שתחזור. אני רוצה שתבוא. אמרתי לו, לא, אני לא יכול לבוא, הוא רוצה שאני אסתפר, אני לא מוכן להסתפר. אמר לי, תבוא. אז ככה זה היה. ואז אני באתי לאימון, הוא אמר, יש לנו משחק, למחרת היה משחק לנערים של מכבי חיפה נגד קבוצה שבאה מארצות הברית. עכשיו, אני חששתי כזה, אתה יודע, אז אמרתי לאח שלי הגדול, אמרתי לו, רפי, בוא איתי. בוא איתי לאמון, אני לא יודע מה יהיה, אני אגיע, הוא אומר לי לבוא, שאני לא יבוא, הוא יתחיל לצעוק עליי ויגרש אותי. ואז היינו צריכים להגיע משהו כמו בשעה 3. הגעתי 3:05, המשחק כבר התחיל, כאילו. המשחק התחיל, אני כבר הגעתי. ואז אני מגיע, אני עולה קירת אליעזר, אני עולה איפה הבמת הכבוד שם, ופתאום אני מסתכל בצד ימין, אני רואה את נועם רשף יושב ככה, ואני, והמאמן קלט אותי, קורא לי מהר. ירדתי למטה, אומר לי, תתחמם. נתן לי להתחמם 5-7 דקות ככה, ואז הוא מכניס אותי ישר. זהו, נגמר 3-1, כבשתי צמד, בישלתי את הגול השלישי, ומאז
אתה...
נשארתי עם הטלטלים והמשכתי.
איזה מזל, יכולת, כן. על תספורת, יכולנו לשנות
סיפור,
את ההיסטוריה,
כן.
הזאת. זכית במים בגביע עם מכבי חיפה, פעם אחת הפסדת, תודה לאל מהצד, כן. שלנו, הפסדת בדרבי של 95 בגמר הגביע.
כן, פעם אחת הפסדתי, אבל כמאמן גם לקחתי למכבי חיפה גביע.
אבל לא נזכיר.
אם אתה מזכיר, למה אתה מפסיד? תזכיר את הכל, כן.
לקח לנו את הגביע בעונה של אלישע.
מכבי חיפה אז היו אלופים, כן. זה המשחק שמנע דאבל.
נכון, נכון. בסירייה מול מכבי תל אביב, אתה נכנס בדקה 57, במצב של 8-0. כן. אתה בטח חושב לעצמך, זה היה העונה הראשונה או השנייה שלך בבוגרים, עדיין לא היית בעניינים, אתה בטח חושב לעצמך, יאללה, אולי אני גם אכנס.
כן, ודרך אגב, בישלתי לי איתי מרדכי את השם.
נכון, את התשיעי.
התשיעי או עשירי, אני לא זוכר איזה מהם. גם איזושהי שותפות, כן, אני זוכר, וזה משחק שהמשחק התחיל. התחיל, היו אולי 200 אוהדים, במחצית כבר היו זה 3,000-4,000, וכשהמשחק הסתיים כבר היו זה 6,000-7,000.
גדול.
כן, זה היה מטורף.
אנשים באו, שמעו בים.
זה היה משחק גארבג' טיים. שתי הקבוצות היו בפלייאוף תחתון, ובאותה עונה בפלייאוף התחתון אנחנו נתנו רצף של ניצחונות, והיינו בפורמה, ואני לא אשכח, שחקנים של מכבי תל אביב היו באים ומלחששים ככה לשחקנים, תפסיקו, תעצרו, כי הם לא ציפו. שאנחנו נבוא בכושר כל כך מצוין, והם באו כאילו משחק, זה היה המשחק האחרון של העונה.
נכון, אחד לפני האחרון לדעתי. נאמר שמכבי חיפה, אתה מדבר על רצף, סיימה 7 נקודות מעל הקבוצה בפלייאוף העליון. זאת אומרת,
לא מקום שני, אבל זה היה פלייאוף תחתון.
כן, זה לא.
זה לא נחשב. זה לא אנחנו.
זה לא אנחנו.
זה לא אנחנו.
לחלוטין, ו...
אם לא המשחק הזה, אנחנו לא זוכרים את העונה הזאת בכלל, כן.
ועובדת הבונוס עליך, נשיא המדינה בכבודו ועצמו המציא לך שם, המציא לך כינוי, אתה זוכר את הכינוי?
מה?
הקטנצ'יק עם הטלטלים.
הקטנצ'יק עם הטלטלים, זה אחרי הפארק דה פרנס.
נכון, נכון, אחרי אותו משחק אדיר בפארק דה פרנס.
היו עוד כמה מפגשים שלי איתו, עם עזר ויצמן.
עם עזר ויצמן.
ויצמן, זיכרונו לברכה. הוא גם הזמין אותי ואת המשפחה אליו הביתה. קיסריה, הוא גם היה סנדק של הבן שלי הבכור, של רועי.
של רועי?
כן, הוא היה סנדק, הוא בא לברית.
וואו.
נשאר כל האירוע גם. כן, רגעים מרגשים מאוד.
טוב, התכנסנו לכאן בשביל לדבר על החמישייה, על מכבי תל אביב. באיזה שלב של העונה, לפני שאנחנו ניגע במשחק, באיזה שלב של העונה הזאת, אתה מבין, והחבר'ה בקבוצה מבינים, שהקבוצה הזאת, העונה הזאת זה קבוצה מטורפת.
לאורך כל עד אותו, זה היה בסיבוב השני, המשחק נגד מכבי תל אביב, עד אותו משחק, היה שוויון, כאילו אנחנו היינו מנצחים, בכדורגל הרבה יותר יפה, אבל הם היו מאוד עקביים, מאוד תכליתיים, וגם כן היו מנצחים, ואנחנו רדפנו, רוב הזמן רדפנו אחריהם. אבל אתה יודע, לא קיבלנו את הגושפנקה הזאת, את זה שזה אנחנו יותר טובים וזה העונה שלנו, עד המשחק הזה. וגם אני זוכר בסיבוב קודם, הסיבוב הראשון, היה 1-1 ברמת גן. כן, ששם רצינו כבר להתפרט, ואז היה לנו את הכרטיס האדום ששיבש לנו את
דקה שנייה.
מההתחלה, כן. ואז זה שיבש לנו, כי היינו בכושר טוב אז. ואז פתאום האדום הזה שיבש לנו את המשחק הזה, וההתפרצות שלנו יכלה להיות גם במשחק הזה. אז זה הסתיים ב-1-1, אבל זה נשאר לנו בפנים. ואין ספק שהמשחק ה-5-0...
מגיעים זה... ל... בוא, אתם מגיעים לאצטדיון, אתה יודע, בתיאורים, בעיתונים וזה, כותבים 21,000, 22,000, אנחנו יודעים שקריית אליעזר מכיל 16,000-17,000 צופים, היו שם בכל פינה, אי אפשר להכניס סיכה, אתם מגיעים לאצטדיון, ספק קצת על האווירה, על, על מה, מה שהיה בדרך למגרש.
קודם כל, מגרש היה מפוצץ, אין בכלל, זה מלמעלה, אתה מסתכל למעלה,
סטלה מריס.
סטלה מריס מפוצץ, הבתים שם, זה היו מוכרים שם גם כן, לאנשים בהרבה כסף.
בבניין שמאחורי
השער. בבניין מאחורי השער שם, כדי לראות, לראות את המשחק. רקדניות ברזילאיות הביאו לנו לפני המשחק. היה מין, אתה יודע, הכנה לחגיגה. ממש ככה.
עולים לדשא, אווירה לא נורמלית, ואז פשוט התפוצצתם.
התפוצצנו, אתה יודע, אנחנו, זה משהו, כמו שאמרתי, זה משהו שרדפנו אחריו וחיכינו לרגע כזה. זה היה אמור להיות גם בסיבוב הראשון, וזה לא יצא בגלל האדום. אבל בסיבוב השני,
זה אגרנו את זה,
וגם בהרכב שלהם שיחק מגן ימני חדש.
לא אבי כהן.
מישהו שפעם ראשונה הופעת בחורה, אני זוכר בשיחות, אתה יודע, סמול טוק הזה, עם משה גלם, אמרתי לו, יש לנו הזדמנות לחגוג על הקו שם. וזה, אבי כהן היה מאוד דומיננטי, מכבי תל אביב. וכולם היו בכושר מטורף, היה תהיה על באמצע. מנהל את כל הזה, את אלון מזרחי, רק תיתן לו הזדמנות, הוא כובש. אלון חזן בצד ימין, זה היה הדואר, כאילו, בצד ימין, שם אי אפשר לעצור אותו. השחקן קו הכי טוב ששיחקתי איתו. כן, כנף, אין דברים כאלה. והיינו בכושר מטורף, כאילו, ממש. ומתחילת המשחק, זה היה עניין של, אתה יודע, קודם כל, מתי ייכנס הגול הראשון, ומי ישתתף עוד בחגיגה. וככה זה היה.
זאת אומרת, זה, אם דיברנו זה, לי קודם כן. בהתחלה, על הסיריה, וזה שזה היה גרבג'ה,
לא, לא.
פה, זה במאני טיים של המאני טיים, כן. ובאים להתפוצץ ולחגוג גם על מכבי תל אביב.
אני זוכר, אתה יודע, עכשיו אנחנו כולם רוצים להיות שותפים, זה אופי שלנו, גם התחרותיות, זה ככה זה. אלון מזרחי נתן את הראשון, אייל את הראשון, אלון מזרחי את השני, גם אני רציתי להיות שותף, לא עניין אותי, איפה אני אקבל את הכדור, אני רוצה ללכת לכיוון השאר.
זהו, זה לא היה נורמלי מה שעשית שם בגול.
זה כתוצאה, אתה יודע, אנחנו רוצים להיות, אנחנו אלה שמביאים, מוציאים לפועל, אז יש את הרגעים האלה שאתה צריך לבוא ולהנחית את הזה, ואתה שם, אז אתה רוצה להיות שותף.
בוא נתמקד בגול. כן. אתה מקבל את הכדור, אזור ה-20 מטר הלכסונית מהשאר, פולוקרו ושואם יוצאים אליך, נדבקים אליך, מפילים אותך ונופלים איתך. מה קורה שם?
קודם כל קיבלתי את הכדור בצד, מייל שנתן לי, ואז חתכתי לכיוון האמצע, הגעתי אליהם, והתחילה שם המאבקים על הכדור, על הכדור. אני רואה, אני קרוב לאזור של השאר. זה, אתה יודע, זה, אלה מאבקים. זה היה מאבק של השכונה, שכמו שמשחקים בשכונה, במתנס, בחול, בים, המאבקים האלה שנלחמים עם חברים, אתה יודע, על הכדור.
זאת אומרת, מי שלא גדל בשכונה בטירת כרמל לא יכול לעשות את מה שהיה שם.
לא, זה היה סוג של מאבק כזה, ובסוף כאילו מי שניצח הרוויח, ובגלל שהם היו יותר, אז אחד שמח על השני.
שואם ופלוקרו, כן.
הוא שמח ש... הוא ייקח, והשני שמח על זה שייקח, אז בסוף הצלחתי לחטוף להם את זה, כן. וזה היה, כבשתי הרבה שערים. זה היה שער שהרגשתי את קריית אליעזר, רועד. פעם ראשונה זה היה, ממש, הרגשתי קריית אליעזר רעד, ואתה יודע מה, אם אני עושה הגבלה, ואני, למי שלא ראה ולא חווה, אז במשחק בסמי עופר, בשער של שרי נגד פריז, שסמי עופר רעד, הרי מכבי חיפה כבשה המון שערים בסמי עופר. זה היה שער מיוחד. האצטדיון, סמי עופר רעד. אין, אני הייתי, אני הרגשתי את זה. ככה, פחות או יותר, היה בקריית אליעזר.
זה הגיוני הצמרמורת שאתה עושה לך? זה לא הגיוני.
זה, אתה יודע, בשביל לתאר לחבר'ה הצעירים שלא היו.
שיבינו על מה אנחנו... תגיד, בראי ההיסטוריה, מכבי חיפה יש לה משחקי ענק, משחקים אטרקטיביים, משחקים היסטוריים. בראי ההיסטוריה, אם אתה מחשב את כל הפרמטרים, זה המשחק הכי גדול בהיסטוריה של מכבי חיפה?
זה התזמון גם של התחרות בין שתי הקבוצות, ואתה יודע, נצח 5-10-0 את מכבי תל אביב בגרבג' 2, זה אוקיי, התוצאה היא יפה, היא, אתה יודע, היא מעליבה מצד אחד, והיא מרשימה מצד שני, אבל זה לא... פה זה היה מאבק על אליפות, מאבק של גם, אתה יודע, זה בשני המועדונים, היו שחקנים טובים.
וואו.
היו, אתה יודע, גם במכבי תל אביב זה היה נימני, ואיציק זוהר, וקלינגר, ודריקס, ו... והיה אבי כהן ויעקב הילל, אתה יודע, פוליקרוב או ברוב, זה שניים שהם, אתה יודע, היום
לא... ברומרים לדעתי, הברומרים כבר היו בעונה הזאת, לדעתי היו בעונה הזאת.
היו, היו, גדי, אני חושב, יותר שיחק. זאת אומרת, היו שם, הייתה... היה מאבק מאוד גדול של הרבה שחקנים, אתה יודע, שהם תכלס, שמביאים מספרים, והמאבק הזה, אתה יודע, לקח אותנו למקומות טובים.
ירדתם מהמגרש, אמרתם, אוקיי.
זה היה החותמת של אותה עונה. יש, אתה יודע, משחקים שאם אתה מנצח אותם, אי אפשר לעצור אותך אחר כך. זה היה מסוג המשחקים. אתה יודע, זה... יש, זה כמו... יש משחקים שמייצרים לך מומנטום, ו... ואתה רואה, אחרי ניצחון, למשל, מכבי חיפה שניצחו את מכבי תל אביב, פתאום יש מומנטום, והקבוצה רצה בטירוף, כאילו. אותו דבר קרה אחרי פנאתינייקוס. אתה יודע, אני בכל זאת, למה אני מזכיר? כדי לתת לאנשים שלא היו, להבין ל... אז זה היה ניצחון לא רק של מומנטום, זה היה ניצחון של עונה. זה היה ניצחון של בום, זהו.
מפה כבר אף אחד לא יכול לעשות לנו...
כן, כן.
תגיד.
39 משחקים ללא הפסד, זה...
גם כבשתם איזה שער או שניים.
כן.
מהווה משהו. העונה הזו, אתה מדבר על כל אחד שהיה שם, אבל התפתח שם צמד, שאולי הצמד הכי גדול בכדורגל הישראלי, אני מדבר עליך ועל אייל, באותם שנים זה היה סוג של אופרה חזה וירדן הרזי כזה.
תחרות.
איך הסתדרתם ביניכם, ואיך מסתדרים כלפי, אתם, זה שני...
כן. אני אגיד לך, אני חושב ששנינו... היינו בסיטואציה שונה. אני הייתי במקום שהייתי מאוד אהוד, והיה לי כביכול הכל, והוא רצה גם את מה שפחות או יותר היה לי. את האהדה, את ההכרה, כאילו, וזה היה מין תחרות כזאת שלי, אני כאילו, הייתי מסופק במה שיש לי. והוא תחרותי, היה לו תחרותי בכל דבר. גם בזה הוא היה תחרותי, זה לא שאני עכשיו בא ואומר משהו לא טוב, אבל זה חלק מהתחרות שלו, בגלל זה...
זה יצר דברים בריאים באותה...
מאוד, מאוד. אני לא הייתי כמוהו תחרותי. אותי, אני לא... פחות הפריע לי. זה כי אני הייתי בגישה, אתה יודע, שבשביל להצליח אתה צריך שחקנים טובים לידך. וכשהוא היה מצליח, כאילו, לא היה חסר לי. זה לא שפתאום, אתה יודע, הגעתי לאיזה מצב שהאוהדים מאוד אוהבים אותי, ופתאום פחות אוהבים אותי. לא, זה לא היה המקום הזה. ואייל היה תחרותי, וזה היה כשאני הייתי, ואחרי שהלכתי זה היה עם חיים רביבו, כי זה האופי שלו. הוא אומר את זה גם כן. וזה גם מה שגרם לו להגיע לרמות הכי גבוהות, ומבחינה אישית, אין בכלל מה לדבר, זה השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו. אתה יודע, אני אומר, תחרותי רצה מה שהיה לי וזה, אבל מבחינת יכולת, שחקן הכי טוב ששיחקתי.
רק נאמר, שיחקת עם יוסי בניון.
עם מלא שחקנים.
עם ג'ובני רוסו, עם גביני יעקובו, עם אנוחז, אתה יודע, שיחקת עם מפלצות.
עם הרבה, כן, וללא ספק.
הוא הגדול מכולם מבחינתך?
אתה יודע, רוצים להגדיר, הגדול, אם צריך לבחור אחד, אז כן, הייתי אומר, אבל סגנון אחר, אוקיי? יש לו את הסגנון שלו, שהוא השפיע יותר מאחרים. מאלה ששיחקו איתי.
כן, כן,
מדבר.
כן.
והגדולה שלו זה הייתה, זה שהוא היה רץ עם הכדור, הוא לא היה מסתכל על הכדור. הוא היה עם הראש כל הזמן לצדדים, והכדור הוא רץ עם הכדור. זאת אומרת, הקריאת שטח שלו, הוא היה רואה את המגרש, והיה לו יותר קל. אתה מבין? היכולת הפיזית החלשה שלו, הבעיטה החלשה שלו, לא הייתה לו בעיטה.
נכון, נכון.
הוא לא נגח, הוא לא פיזי, אבל הוא היה אתלט, והיכולת שלו לשלוט בכדור בלי להסתכל על הכדור, זה יכולת שלא ראיתי את זה. אולי יוהאן קרויף זה היה בסגנון הזה.
אוו.
כאילו, זה האיכויות שהיו לו, כן. זה אייל.
תגיד, אני רוצה רגע להוציא אותך מהתקופה ההיא. אם אנחנו, אם אתה מסתכל על, דיברנו על כל הענקי כדורגל שאלינו עכשיו, צ'רון שרי, איפה אתה ממקם אותו באריזה הזאת שארזנו כרגע?
אני הייתי ממקם אותו בשלושה או חמישה זרים הטובים שהשפיעו פה על מכבי חיפה. כאילו, אם אתה שואל אותי, כאילו, הזר שהכי זה, שאהבתי גם, וזה, זה היה ג'ובאני. בלי מתחרים בכלל.
גם אותם הישגים, אגב, ג'ובאני ושרי, אבל...
ג'ובאני זה...
בטון.
ג'ובאני היה מגיע דקה 60-70, כולם מתעייפים, הוא היה מתחיל, כאילו הוא מתחיל את המשחק. הוא היה ווינר, הוא היה... מה זה היה? כאילו, כשהוא שיחק. הוא היה הכי סטלבט וצוחק עד האימון. היה מגיע האימון, מקצוען סופר.
וואלה.
כן, במשחק אותו הדבר. יבוא, צוחק, זה מגיע, המשחק, 100%, אתה לא שומע אותו. מקצוען. וזהו, מבחינתי. אבל אמרתי לך, שרי זה בין השלושה, חמישה.
הזרים
שלדעתי כן, השפיעו על... במכבי חיפה.
שנתיים לפני העונה המטורפת הזאת, יש עונה דאבל היסטורית, עם מלחמה באמצע, ואם דיברנו על צמד אגו, אתה ואייל, שם היו שלישיית אגו באמצע. אני אומר אגו לא כמשהו שלילי, כי אני מדבר על שלישיית כוכבים, שזה אתה, אייל ברקוביץ'
ותאמנים. היה גם איתי מורדכי, היה משה אייזנברג, היה רפי אוסמו, תן, פרגן להם, את הנערוני,
יורה
אנטמן, וואו, עכשיו רגע, אני צריך לעבור על כולם. מרקו בלבול היה בנדו, נדמה לי גם.
בנדו, לדעתי, עוד לא? 93-4,
לא. לא היה עוד. חרזי היה.
חרזי היה, זה העונה
הראשונה שלך. חרזי שיחק חלוץ, אחר כך עבר קשר, ועבר אחר כך מגן, בהמשך בלם, כן. קולבויני, כן. הייתה קבוצה חזקה, האמת, לקחנו דאבל, התחרות הייתה מול הפועל פתח תקווה.
נכון. גם בגביע, גם
בגביע, גם זה, אני חושב שהמשחק הגביע זה היה הסיכום של העונה הזאת, זה היה המאבקים האלה. שוב פעם, נגד אברהם גנט, ששם הוא השתולל.
השתולל בגלל הרחקה של גיא גד, דקה
שלנו. כן, כן, הייתה תחרות, ואברהם זה אברהם, אתה יודע, אם אנחנו חוזרים חזרה ל-5-0, אז אני זוכר ש...
רק נאמר למי שלא יודע, ב-5-0, אברהם הוא זה שאימן את...
את מכבי תל אביב, וגיורא שפיגל איתנו.
וגיורא שפיגל אותנו, כן.
וגיורא, אתה יודע, הוא היה עדין כזה יותר, וזה אבל הוא היה משתגע. למה אברהם היה מתקשר לפני משחקים לשחקנים שלנו?
מה אתה אומר?
כן, כן, הוא היה מתקשר, מדבר איתם, מה עניינים, מה שלומכם, זה... והם היו מספרים. לרפי כהן.
למה?
כי הוא מכיר אותם. זה אברהם.
כאילו הוא אימן את חזן בתקווה, אז הוא מתקשר אליו
לפני משחק? בדיוק, הוא מתקשר לפני משחק בינינו גם.
מה אתה אומר?
לא שהוא, אתה יודע, אהלן, מה שלומך?
להגיד אני פה, זאת אומרת, לא עכשיו...
זה אברהם, זה אברהם. לא, 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 מה פתאום? זה שלו. עכשיו, הוא לא התקשר רק לפני משחק, הוא התקשר גם בשבוע לפני, גם בשבועיים לפני, גם קודש לפני. הוא ככה, זה אברהם. ויוצר קשר גם עם שחקנים שהם בתחרות הכי גדולה נגדו.
מה אתה אומר?
כן, זה...
אתה קיבלת שיחה כזאת מאבא?
אני לא, כי לא הייתי אצלו לפני.
נכון, לא היית אצלו, נכון.
אני גם לא הייתי עונה לו בתקופה. לא, סתם. זה בסדר, סתם אני צוחק. זה בסדר, גם שענו ושדיברו איתו, זה חלק מהעניין. כאילו, לא אומרים איזה... הם היום משתפים אותנו, אבל...
כאילו שלוקח שלוקים קטנים, רק שתדעו, זה כוס מים שרובן אמר לי, אתה להביא לך כוס מים? אמרתי לו, כן, זה כוס מים שרובן הביא לי. שזה, תקשיב, אני רוצה עכשיו סיפור קטן שלי, שנרים לנושא הבא. יום הולדת 18 שלי, היה לי גיוס מאוחר לצבא, התגייסתי לקרבי, והגיוס היה מאוחר, ויום הולדת 18 שלי, הייתי לבד, יצא מצב שהייתי לבד, כל החברים שלי כבר בצבא, מגיע היום של היום הולדת, אני מבואז וזה, אבא שלי אומר לי, זה 13 לעשירי 1993, אבא שלי אומר לי, בערב יש משחק. אמרתי לו, אבא, צרפת, בחוץ, את מי זה מעניין? גם אין לנו סיכוי לשום דבר של הנבחרת, הכוונה. הוא אומר לי, עזוב, בוא, נהנה מהמשחק. אתה יודע, בכל זאת צרפת, אז הייתה... מגיע הערב, אז הקטן שכמעט טלטלים, עושה לי את ה... מרשרש לי את הלב בצורה שאני לא יכול... שברתי את הזכוכיות אצל ההורים שלי בבית.
תשמע, זה היה רגע מיוחד מאוד, אבל אתה יודע, אני... חשוב לי, אתה יודע, שאם רואים אותנו ומקשיבים, חבר'ה צעירים שמשחקים, חשוב לי להעביר את, את ההשלכות של המשחק הזה. כאילו כמה, אתה יודע, גם שחקני נבחרת, שמגיעים לרגעים מסוימים של המאני טיים, שהם צריכים לדעת את, שתהיה להם את המודעות הזאת של מה הם יכולים לעשות, מה זה יכול לגרום להם גם לעתיד. אני עד היום איפה שאני הולך, דבר הראשון שמדברים איתי על הגול בצרפת. ואז עוברים ל-5-0. זה, ככה מתחילים איתי. השיחה מתחילה, האמת עכשיו גנבתי את ההצגה עם הגול בברצלונה. אבל מתחילים...
אתה נותן לדור החדש, להבין מה זה רובן עטר.
כן, לא יודע מה קרה שם, אבל...
מישהו אמר,
לא יודע מה קרה, עזוב. זה, אבל ההשלכות של הרגעים האלה, כמה הם משמעותיים. אני היום, זה לא חוכמה, אבל בדיעבד, כאילו אני אומר, היו עוד הרבה רגעים שיכולתי לגרום שיזכרו. גרמתי להרבה רגעים לקרוא, אבל יכולתי ליותר. ולא היה מי שיגיד לי את זה. בגלל זה אני אומר את זה. אתם מגיעים לרגעים, אתה יודע, למשל יש עוד מעט את המוקדמות של את האפשרות של הנבחרת לעלות. מה זה יעשה לעתיד שלכם, לחיים שלכם גם אחרי? את הכבוד, את הערכה שתהיה כתוצאה מתוצאה טובה, מהישג כזה, כמה אתם יכולים להרוויח מזה?
ו... אני חייב סיפור קטן. הבן שלי ראה עכשיו, יש סדרה על הקפטנים של המונדיאל או איזה משהו כזה בנטפליקס, והוא אומר, יש שם סיפור על צרפת של 98 שזכתה במונדיאל, ואז הוא אומר, אבא, למה המונדיאל לפני זה הם לא שיחקו?
למה? כן.
אמרתי לו, בגלל רובן. כי מי שלא יודע, צרפת הגיע למשחק שהם צריכים טקו. משני משחקים שנותרו להם, אחד נגדנו, אחד נגד בולגריה.
בולגריה, כן.
אנחנו באנו, ניצחנו אותם בצרפת, כשכל הקהל בצרפת ברור לו שמוציאים טקו ויאללה חוגגים את זה שהם עלו למונדיאל.
הם דרך אגב כבר סגרו מועדון, שהם הולכים אליו אחרי המשחק.
אחרי המשחק.
ואנחנו הלכנו אליו. ולא הכניסו אותנו. כן. אנחנו הלכנו, אמרו לנו יש מועדון. שהיו, הזמינו מקומות לנבחרת הצרפתית, אבל הם לא באים. אתם רוצים ללכת? אמרנו, כן, הלכנו לשם, לא הכניסו.
לא הכניסו?
לא הכניסו.
למה? כי זה היה...
איזה, אם היו יכולים להרביץ לנו, היו מרביצים לנו.
גדול. תשמע, זה ענק, ואני רוצה לומר משהו לאוהדי נבחרת, אוהדי מכבי חיפה, שהם גם אוהדים את נבחרת ישראל. לראות אז את נבחרת ישראל, כשיש לנו 7 שחקנים בהרכב, ורוני רוזנטל,
וניר קלינגר.
וניר קלינגר, שגדל אצלנו, אבל עבר לנמסיס, לראות את כל זה, זה כאילו, זה פוצץ לי את הלב, זה הקבוצה שלי.
כן, וגם אפילו בוני ששחק במכבי חיפה, אמנם הוא לא גדל במכבי, אבל הוא שיחק, כאילו על המגרש היו הרבה שחקנים שהם, גם גדלו במכבי חיפה, גם שיחקו במכבי חיפה, וכן, אמר, כמו שדיברנו קודם על הכושר המטורף שהיינו, זה באותה שנה.
נכון, 93.
זה אותה שנה, זה ה-5-0, זה האליפות הזאת של 39 משחקים, זה הניצחון על פרמה, זה הטורפדו מוסקבה, וגם המשחק בצרפת, הכל בעונה אחת זה היה.
תגיד לי, אולי זה לא במקום לשאול את זה, אבל אני אשאל בכל זאת. איך לא הגעת? איך לא עברת לאירופה?
אחרי המשחק נגד צרפת, היה יום אחד שלמה התקשר אליי, שלמה שרף, אמר לי בוא אליי לקפה, סעתי אליו הביתה, היה אצלו סוכן שהוא אחד מהבעלים של בורדו, הצרפתית, בורדו אז היה כמו פריס סן ז'רמן היום,
נכון,
היה מועדון הבכיר אז, כן, והיה רק תבוא תחתום ויוצאים לדרך, ווואלה לא. אני אגיד לך למה, כי אני הרגשתי שאני לא יכול להיות ולחיות במדינה אחרת יותר משבוע, שבועיים, חודש. היו הרבה שחקנים טובים שיצאו וחזרו, שלא הסתגלו. היו. היה משה סינה, היה, לא יודע אם על מילה אני יצא, אבל היה אבי נימני, היה יציג זו. היו שחקנים שיצאו, ניר לוין, היו כמה. משה סינה גם אמרתי. יצאו וחזרו לא בגלל שהם לא התאימו מקצועית, כי הם לא הסתגלו. ואני בדיוק כבר נולדתי לילדים, ווואלה, לא, אמיתי, הכדורגל לא היה בסדר העדיפויות הכי שלי, עד כדי כך, שאת כל הבית אני אקח את כל המשפחה ויעבור לגור במדינה זרה.
וכאילו, אתה יודע...
יש שחקנים שהשאיפה שלהם לצאת לחול, ושחקנים שהשאיפה שלהם להצליח במדינה שלהם, זה בסדר. זה לא פוסל את זה, ולא...
אתה פשוט רצית לשחק כדורגל.
רציתי פה, רציתי, נהניתי מזה, לא רציתי להקשות על עצמי. לא רציתי את החיים במדינה זרה.
אתה מצטער על זה היום?
לא, אני לא מצטער על זה, כי גם היום, תגיד לי ללכת לאיזה מדינה, לגור חודש, חודשיים, לא רוצה. לא מוכן.
ישראל, אין.
לא, זה לא עניין, זה עניין של אופי. אני לא פה פטריוט ולא שום דבר. אני אבוא הבן שלי ויגיד לי שהוא רוצה, אני אגיד לו בכיף, כאילו, אם זה מה שאתה רוצה, אני תומך בך. זה אני פשוט שונה. ככה אני רואה את זה, זה לא... לא הייתי מסתגל.
טורף. אני עושה הפסקה קטנה, דולב, פה רגע בבקשה. שמעתי את המצלמה פשוט סוגרת, אולי צמצם או משהו כזה. היא בסדר? היא עובדת?
כן, פעם
אחת
שצריך
אדם טוב של בדקה. מה זה
קרה שלו? כן. קרוב, רחוק, בסדר. קצר. לא קרוב. קצר.
איך?
מורדור לא הכרתי. מה זה בטלוויזיה שם? לא קשור. יאללה.
רובן, אתה בעצם בדור הזה, שאתה יודע, דיברנו על זה שהיית על הדשא בקריית אליעזר נגד רמת עמידר, אבל רק כמביא כדורים. אתה מהדור הזה שלקח את מכבי חיפה שמתחילה לזכות בתארים, והעיף אותה לגבעים שמהם נהיה המפלצת שנהייתה היום.
כן, קודם כל, תת את הקרדיט לדור קצת לפניי, שאומנם שיחקתי איתם. עם זי, בוא ארוך ממן, את הנערוני, ציון מרידי, וכל היתר, אבי אוסמו, אבירן,
זכון לבחר.
כן, אבו קראת, כל מי שהיה בדור הזה, הם אלה למעשה שהתחילו את המסורת הזו של האליפויות. אני זכיתי באליפויות בשנות ה-80, שנות ה-90 ושנות ה-2000. כן, יצא לי, כן, להיות שותף לשלושה שנתונים.
שלושה עשורים.
עשורים, כן, שלושה עשורים, ו...
זה נהיה, אבל
וכל עשור, זה כל אליפויות של עשור, זה שונה לגמרי.
זה כאילו קפיצה מטאורית מעשור לעשור. האליפויות של שנות ה-80 לא דומות לאלה של שנות ה-90, ואלה שאתה לקחת של שנות ה-2000 זה כבר משהו אחר.
זה שונה גם בקטע של האימון הוא שונה, כי בשנות ה-90 כבר נכנס נושא השטחים הקטנים, אתה יודע, אימונים, רוב האימונים הפכו להיות בשטחים קטנים, מה שבשנות ה-80 זה לא היה. שנות ה-80, יום שישי אין אימון. לא היו אימונים בימי שישי. יום חמישי משחק נגד הנוער. ככה היה נהוג. אתה יודע מה זה, אני, כשאני הייתי בנוער, אני זוכר, והיה לנו משחק נגד הבוגרים, הייתי מתכונן ליום חמישי יותר מיום שבת. זה היה חוויה בשבילי, כן, ככה זה היה. השבוע היה... מתאמנים כל השבוע, ויום חמישי, דווקא ביום חמישי, מה שהיום זה לא כך. ביום חמישי הם מגיעים לפיק הכי גדול, הכי גבוה, עושים משחק, כאילו, הבוגרים נגד הנוער. ושם הנוער זה היה, כאילו...
התפוצצות של...
כן. ושנים, עשור לאחר מכן, רוב האימונים היו בשטחים קטנים, שזה גיורא שפיגל הביא לארץ.
נכון.
והביא זה למכבי.
שמירה לכמה? 30-40 מטר?
כן, כן.
הגנה להתקפה?
בכלל, שערים, כן. בכלל שערים קרובים אחד לשני. זה לא היה לפני כן.
ואם אנחנו באים למילניום, אברהם גרנט מגיע למכבי ומחליט, או שאתה בהחלטה עם ינקלה לחזור למכבי חיפה.
לא, אתה כן.
מה? סליחה. כן.
חזרתי לפני אברהם. חזרתי אצל אלי כהן.
נכון.
שנה לפני. ואחר כך אברהם בא, ואז אברהם לקח אותי לשיחה, אמר לי, תשמע, רובן, אני, יש לנו את, את השחקנים המובילים שלנו וזה, אני מאוד רוצה שתישאר, היה לי חוזה לשלוש שנים, אני מאוד רוצה שתישאר, אבל תיקח בחשבון שאני אצטרך את העזרה שלך לא רק על המגרש, ובמגרש לא בטוח שאתה תתחיל במשחקים, ואני רוצה שתהיה מוכן לזה, אבל אני רוצה שאת העזרה שלך גם מחוץ למגרש. זאת אומרת, בחדר הלבשה, וזה, זה, התאים לי, חזרתי אחרי.
התוסף של הדלק.
התוסף של הדלק, כן. זה, התוסף של הדלק, אמרתי את זה שנה קודם, אצל אלי כהן, אבל למעשה, שמתי את זה בשנתיים האלה אצל אברהם. קיבלתי את זה, הייתי במסע של בית ירושלים, הפועל חיפה, הפועל פתח תקווה, ואז חזרתי הביתה, וכן, עוד שתי אליפויות.
ומה היה, איך זה היה להיות בצד הזה? זאת אומרת, עדיין שיחקת משחקים.
כל המשחקים שותף.
בדיוק, אבל לא היית הכוכב של המשחקים. לפני זה היית הכוכב מספר אחד של המשחקים.
נכון, ואתה יודע,
פה היה פרליה, עונה אחרי זה הגיעה גם ג'ובאני.
פרליה, היה ג'ובאני בשנה השנייה, והיה יוסי בניון, שלמעשה היינו יחד, כל הזמן היינו ישנים בחדר יחד, אני ויוסי. כן, כן.
לא ידעתי את זה.
כן. היינו ישנים יחד בחדר.
זה הכי צעיר עם הכי מבוגר לדעתי, לא?
לא יודע, כן.
מה ההיגיון בזה?
לא יודע כמה.
הוא היה אז בן 18, 19, 20. כאילו, עשית לו את החניכה.
לא אגיד, לא הייתי מגדיר את זה ככה, אבל היינו, כאילו, היה לנו ראש דומה, כאילו, היה לנו, כן.
יפה.
גם כששיחקתי היה לנו שיתוף טוב במגרש. שיתוף פעולה טוב.
שתי אגדות, לא יותר מדי.
היה גם את יניב שבדיוק עלה.
יניב עלה אז לבוגרים, וגם תורף. אתה מגיע למכבי חיפה 10 שנים מאוחר יותר, כמאמן, אימון פתיחה, 6,000 אוהדים באימון פתיחה בקריית אליעזר, שלך, רובן, אתה חוזר כמאמן מכבי חיפה, מה אתה מרגיש באותו רגע?
אתה יודע מה הזיכרון שלי, האמת, בדיעבד, כי זה עבר כל כך הרבה זמן. שעשינו את זה בתשעה באב, נדמה לי.
כן? אני לא זוכר, אוקיי.
אבל זה היה הטעות הכי גדולה, תשעה באב, נדמה לי. זה הייתה הטעות הכי גדולה. כן. כן.
אוקיי, אתה רוצה להשאיר את זה בתחום הזה.
כן, הזיכרון, אתה יודע, זה מה שנשאר לי מזה.
וואלה.
כן, כי זה לא היה צריך להיות. טעות.
אוקיי.
איך אני יודע להתחמק?
חבל על הזמן, יפה, מרחת מזה יפה. תגיד לי, מכבי חיפה של היום, אם דיברנו על התוסף של הדלק, אתה יודע, בתחילת השנה, כשהבאנו את ליאור רפאלוב, שמעתי הרבה מדברים,
כולם דיברו.
הביטוי התוסף של הדלק חזר.
כולם דיברו על זה.
מדובר פה לא בתוסף של הדלק, בדלק מטוסים.
נראה לי שאפילו ליאור עצמו כבר האמין לכולם, אתה יודע.
הוא האמין שזה הולך.
כי כולם דיברו על זה, ואתה יודע, ופתאום מכניסים אותו פה 10 דקות, פה 20 דקות, ואחר כך הוא פתאום התפוצץ.
מה אתה אומר על התופעה הזאת?
קודם כל אני מאוד שמח בשבילו. אישיות יוצאת מן הכלל, באמת, כאילו... והיה כיף לראות איך הוא התנהג והתנהל ברגעים הקשים האלה. את זה צריכים לקחת וללמד. את זה צריכים יותר מהיכולת אחר כך, שאין בכלל מה לדבר לגבי מה שהוא עשה אחר כך, ומה שהוא עושה היום, שאני חושב שהוא יכול לשחק ביכולת הזאת עוד 2-3 בליגה הישראלית, אמנם במשחקים באירופה יהיה לו קשה יותר, אבל בליגה שלנו הוא יכול לפחות עוד 2. אבל צריכים לקחת את ההתנהלות וההתנהגות שלו בתקופה הזו שמכוכב בבלגיה, שנים מטורפות ומוצלחות שם, לבוא ולהיות מחליף פה ולהיכנס דקה 90 ולבשל גול ניצחון. שזה למעשה, איכשהו התנהג והתנהל במשחק הזה, הביא לו את הברכה בהמשך.
פתח לו את כל האירוע.
פתח לו כי הגיע לו.
מדהים.
זה ה...
לאורך כל השנים, אתה עברת 3 עשורים, כמו שאתה אומר, לקחת אליפויות על פני 3 עשורים, לאורך כל השנים, מכבי חיפה, המוצלחת, החזקה, הושתתה על שחקני בית מאוד מאוד משמעותיים. אתה רואה את השנה הזאת, לפעמים שישה, שבעה שחקני בית משחקים ומובילים את מכבי חיפה, מה זה עושה לך מבחינת הרגשה, ומה זה עושה למכבי חיפה באופן כללי?
אני אגיד לך את האמת, אני השנה נהנה ממכבי חיפה יותר מאשר נהניתי בשנים האחרונות של האליפויות.
וואלה.
ואם השנה הזאת הקבוצה תיקח אליפות, זאת תהיה אליפות יותר טובה מהשנים האחרונות, בגלל שזה הרבה שחקני בית. זה משהו ש... כבר לא ראינו את זה. גם אם היה איזה מישהו מצטרף לבוגרים, איזה הבלחה כזאת, איזה שחקן הגנה כזה, אתה יודע, לא היה... כל הזמן דיברו על זה שמחלקת הנוער לא מוציאה שחקנים, ולגדל במכבי חיפה שחקנים במחלקת הנוער.
אתה יודע, בואו נתעלם ממוחמד אבו פאני,
זה אחד ל... גם שחקני הגנה, בסדר.
ירד, רז מאיר,
אנחנו... אם אני לוקח את ה... את ההשקעה ואת הציפייה ממכבי חיפה, אז עכשיו אנחנו מקבלים את התוצרת. זו האמת. זו האמת. לא עכשיו, אני חושב שלמעט השנתיים, שלוש האחרונות שקצת יותר, והשנה הזאת בגדול, בשנים לפני כן, מחלקת הנוער לא סיפקה שחקנים למכבי, אלא בקבוצה הבוגרת. וזו גם אחת הסיבות שהקבוצה לא הצליחה בשנים האלה. זו דעתי. כן. אבל אני מאוד נהנה השנה ממה שאני רואה, יותר מה שנהניתי בשנים האחרונות, כי אתה רואה שחקנים, לא רק שהם מעלים, מצרפים אותם, הם נכנסים למאני טיים ומביאים תוצרת. חג'אג' אני מחכה שהוא יחזור מפציעה, כי הוא נתן פה, נתן הבזקים של רגעים ממש טובים. חלייני, כולם כבר מדברים, רואים מה הוא עושה. אני כל הכבוד גם לקיוף, על השקט, על איכשהו, אתה יודע, לקח את, ה, את המושכות, בהתחלה קצת גמגם, פיינגולד. אתה רואה שחקנים גם מוכנים מנטלית, נכון, שזה גם מאוד חשוב.
הקפיצה הזאת היא...
זה לא רק, אתה יודע, אתה בא ואתה רואה שחקן מוכשר שמשחק והוא טוב, ואתה אומר, וואו, איזה שחקן. אבל רגע, בוא נראה איך הוא ידע להתמודד. אתה רואה גם מנטלית. אתה רואה את חלילי, את ההתנהלות שלו. אחרי גולים, לא משתולל, לא, אתה יודע, כל כזה, הוא כמו שצריך, לא חורג, לא קיצוני, לא, אתה יודע, עושה דברים שהם יוצאים לך, אתה יודע, כזה שאתה אומר, למה? גם הוא אותו דבר, גם חג'אג' שהוא כבש, גם פיינגולד, וזה כיף לראות, כן?
איזה כיף לשמוע אותך.
כן, זה כיף לראות, ואני אומר לך, דגו, שפו, זה שלו. וגם עם סוף, שהיה מבועל, אני אומר לך, אני ראיתי אותו במשחק האחרון, שזה פעם ראשונה ראיתי מה הפוטנציאל שלו. כי כל המשחקים עד עכשיו הוא היה מאוד מבועל, הוא היה נראה כי חסר ביטחון, ופתאום אני רואה את הפוטנציאל במשחק אחד. היה חסר את זה, והוא המשיך להאמין בו דגו, ועכשיו אני רואה למה הוא חיכה.
את התוצר שהוא מקבל.
בדיוק.
ובנתר, מה נאחל לך?
להמשיך לחיות בשלווה וליהנות ממה שאני עושה.
כיפק, תודה רבה לך שבאת, ריגשת אותי.
גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה.